טוב, פעם שעברה התחלנו חלק נוסף בתניה, זה עדיין מהליקוטי אמרים, מה-53 פרקים הראשונים, 53 פרקים הראשונים, אבל אמרנו שעד פעם שעברה למדנו מה שנקרא הדרך הארוכה, דרך של התבוננות ועבודת השם מתוך הבנה שכלית, ועכשיו עברנו לדרך שנקראת הדרך הקצרה. זאת אומרת, הדרך הארוכה שהיא הדרך הכי בטוחה והכי יציבה, כי בן אדם משתמש בשכל כדי להבין, ועל ידי זה שהוא מבין, כתוב, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלבב שלם. הוא יודע וידעת היום והשבות אל לבביך, הוא משתמש בכוחות השכליים שלו, זה משפיע על הרגש, ואז ממילא זה משפיע על המחשבות, הדיבורים, המעשים, זה הדרך הבטוחה והיציבה. רק מה, דיברנו פעם שעברה שלדרך הזאת יש חיסרון, שלא כל אחד יכול ללמוד. יש כאלה ש... ברמה השכלית שלהם, אין להם את היכולת ללמוד. או יש כאלה שיכולים ללמוד, אבל אמרנו בדרך הארוכה שהעיקר זה לא רק הלימוד, העיקר זה ההתבוננות, הדעת, היכולת להתרכז ולחשוב על משהו באופן, בעריכות. לא כל אחד יש לו את היכולת לעשות את זה. אז זה דבר אחד. דבר שני, אמרנו שהדרך הארוכה, כשמה כן היא ארוכה, היא לוקחת זמן. ולפעמים בן אדם מגיע למצב חירום, והוא צריך עצה ברגע זה ממש, איך אני יוצא מהקליפות שלי, איך אני יוצא מהתאוות שלי, איך אני יוצא מהיצרים שלי. לא תמיד אתה יכול להגיד לו, טוב, תשמע, תשב, תתפלל, תתבונן, אין זמן. עכשיו ברגע זה אני נמצא מול תאווה, נמצא מול איזה רצון של היצר, איך אני מתגבר משהו לזמני חירום. ולכן התחלנו לדבר על הדרך הקצרה. הדרך הקצרה אמרנו, היא לא מבוססת על ההתבוננות, היא מבוססת על משהו אחר. היום אנחנו נפתח את מה שהתחלנו פעם שעברה. רק הבסיס למה שהתחלנו לפתח הוא, שכל אחד מאיתנו יש לו שתי נפשות, גם את הנפש הבעמית, שזה הרצונות האישיים, האינטרסים והאגו, וגם את הנפש האלוקית, שזה החיבור שלנו לקדושה. והנפש האלוקית, אף על פי שאנחנו לא מרגישים אותה, ביום יום, היא תמיד נמצאת שם, והיא יכולה להתעורר בכל רגע. והפלא הגדול הוא שראינו שהיא מתעוררת. זאת אומרת, ראו לאורך הדורות, שכשיהודים היו במצב של ניסיון, מצב שאו שעכשיו אני מאבד הכל, זאת אומרת, או שאני משתחווה לפסל, או שאני קופץ לאש, אז יהודים אפילו כאלה שלא היו רבנים גדולים, אולי דווקא אלה שלא היו רבנים גדולים, באותם רגעים הצליחו למצוא את הכוחות של המסירות נפש ולוותר על הכל. וזה דבר שנמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, ולכל אחד יש את היכולת הזאת. רק מה הבעיה? הבעיה שכביכול זה מתגלה רק במצבי לחץ. ומה שדיברנו פעם שעברה, שהאתגר שלנו זה לראות איך אנחנו מוצאים שיטה לעורר את אותו כוח עצום בנשמה, אותו כוח שמסוגל למסור את הנפש, גם בחיי היומיום. ולא רק כי אני עומד לאבד את היהדות שלי, אלא גם על מצוות הכי קטנות שיש. זאת אומרת, צריך למצוא איזושהי שיטה, איך אני מוכן, איך אומרים, ללכת על כל הקופה, לא רק כשאני בניסיון שאולי אני צריך להשתחוות לפסל, או אולי אני צריך לוותר על היהדות, גם על דבר קטן, לא לדבר לשון הרע, לא לאכול משהו לא כשר, לא לאכול בלי ברכה, גם על דברים קטנים, איך אני מעורר את אותם כוחות שנמצאים בי. אז פעם שעברה מה שדיברנו בעיקר, זה להסביר שהכוחות האלה נמצאים. קודם כל תדע את זה. תדע שבפנימיות שלך יש לך נשמה, נשמה אלוקית, ונשמה שנתת בי טהוראי, ויש בה נקודה שתמיד נשארת טהורה, ולא משנה מה תעשה, ולא משנה כמה רחוק תלך, וכמה אנטי תהיה, וכמה תדבר נגד, יש בך נקודה שהיא לא יכולה להתלכלך. נקודה כל כך עמוקה, כל כך פנימית, והיא נמצאת בכולנו, והנקודה הזאת תמיד תמיד נשארת תאורה. והבעיה היחידה שהיא פשוט נרדמת. הנפש הבהמית מרדימה אותה, מעלימה אותה. והשאלה היא איך היא תתעורר. אז אמרנו, במצבי לחץ זה מתעורר באופן אוטומטי. לא צריך שתעשה משהו. איך אני מוצא את השיטה לעורר אותה ביום יום? לפני שנמשיך, אני רוצה לספר לכם סיפור קטן. שבוע שעבר היה חג שבועות, ובאסנט, אני מגיע מאסנט, מצפת, מגיעים הרבה אורחים, יש לנו אכסניה ומלון, ומגיעים הרבה אורחים לכל שבת, אבל בפרט בחגים ככה תמיד נורא נורא מלא, והייתה אישה אחת אמריקאית, בת 85, שהגיעה גם כן לחג, אמנם היא בת 85, אבל עם אנרגיות של בת 25, וככה כל החג התעניינה ושאלה, וביום שבת אני מסרתי שיעור, והיא הייתה בשיעור, השיעור באנגלית, ומהשיעור קלטתי שהיא לא יודעת כלום על יהדות, ממש. אישה בת 85 באה לארץ, באה להתנדב בצהל, יש מחלקה כזאת בצהל שמקבלים מתנדבים בגיל כזה, אבל היא לא יודעת כלום על יהדות. ויום אחרי, ביום ראשון בבוקר, קראנו עשרת הדיברות, ואחרי קריאת התורה, אז היא קראה לי, אמרה שהיא רוצה לדבר איתי, והיא אמרה לי, כזה ממש עם עיניים ככה, כמעט עם דמעות, והיא אומרת לי, תשמע, אני בת 85, וכל מה שאני יודעת זה שאני יהודיה. חוץ מזה, אני לא יודעת כלום על יהדות. ותמיד היא אמרה שהיא חיה בין גויים, לא היה לה סביבה יהודית אף פעם, אבל היא זוכרת שלפעמים היו הולכים לבית כנסת בשבת, והיא זוכרת שהיא מאוד אהבה את זה. מה היא אהבה? שהספר תורה היה עובר, והיו נותנים לה לנשק את הספר תורה. וככה מראה לי עם היד איך הייתה מנשקת, ואז היא ככה ממש עם דמעות, היא אומרת לי, אבל מה יש בתוך הספר הזה? מה כתוב שם? מה זה הדבר הזה? אני לא יודעת. מי יכול ללמד אותי מה יש בתוך הספר תורה הזה? אז רואים שאפילו שהיא בת 85 ועברה חיים שלמים בלי לדעת כלום על יהדות, אבל מגיע חג מיוחד ואווירה מיוחדת והנקודה מתעוררת. כן? זה פשוט עניין של זמן, אבל הנקודה תמיד נמצאת שם. נספר עוד סיפור בנוגע לזה. יש יהודי מאוד מיוחד שגר בלוס אנג'לס, שהוא כל קיץ מגיע אלינו לאסנט. הוא מגיע לחודשיים, וככה הוא מוסר את כל השיעורים באנגלית. אז הוא סיפר שלפני איזה 15 שנה, 12 וחצי בלילה, הוא מקבל טלפון לבית שלו, אז עוד לפני הפלאפונים וזה. הוא מקבל טלפון הביתה, והמזכירה אוטומטית עונה. אז באמריקה אז היית שומע אותה עונה, ושומע מי מדבר, ומחליט אם לסנן או לא. זה עוד לפני שיחה מזוהה, זה ככה דור של פעם. אז הוא שומע שהמזכירה עונה, ומישהי מתחילה לדבר, היא אומרת, הלו, נגיד את זה בעברית, היא אומרת לו, מצאתי את הטלפון שלך בדפי זהב, ואנחנו מחפשים רב, כי סבא שלי גוסס, ואנחנו צריכים רב שיגיע. אז הוא ישר הרים את הטלפון, והיא אמרה לו באיזה שכונה היא גרה, וביקשה שהוא יגיע דחוף. טוב, הוא בכל זאת שליח של הרבי, אז אפילו ששתים עשרה וחצי אחת בלילה, אבל אין ברירה, יוצאים לדרך. אבל הוא מספר לנו, מההתחלה הכל נשמע לי חשוד. אומר, מה זאת אומרת, מצאתי את המספר שלך בדפי זהב? זאת אומרת שאת לא מכירה שום יהודי בשום מקום שיכול לעזור לך. אז זה נראה מוזר. ואז הוא אמר, גם הכתובת שהיא נתנה לו, הוא מכיר טוב את לוס אנג'לס. זה לא שכונה של יהודים. טוב, הוא מתחיל לנסוע, הוא מתקרב לשכונה, הוא מגיע לבית, הוא רואה בית קטן. זאת אומרת לנו, זה לא הסתדר לי. יהודים לא גרים בבתים קטנים בלוס אנג'לס. כולם שמש להם בתים גדולים. מגיע ממש לחנייה, והוא רואה שיש להם כזה קרוון של טיולים. הוא אומר, יהודים לא יוצאים לקמפינג. זה לא מסתדר. בסוף הוא בא, הוא דופק בדלת, פותחת לו את הדלת אישה צעירה, ואומרת לו, שלום, לי קוראים קריסטינה. אני זאת שהתקשרה אליך. טוב, הוא שומע את השם הזה, הוא רואה את הפנים שלה, אומר, היא לא יהודיה, כאילו הוא יודע לזהות, מי שגר באמריקה הרבה שנים, יודע בדיוק לזהות. הוא ישר זיהה שהיא לא יהודיה. ואז היא מציגה בפניו, תכיר את סבתא שלי, גם לה קוראים קריסטינה, ג'וניור וסיניור. והוא רואה אותה עם כזה שתי וערב גדול על החזה, כן, צלב גדול על החזה, מבין שזה לא יהודים, אז, והוא רואה את כל הילדים, אף אחד לא יהודי שם, הוא שאל אותה, מה קורה? אז היא אומרת לו, תשמע, בעלי יהודי, אני לא יהודיה, אז היא לא יודעת, אבל ממילא כל הילדים שאתה רואה פה גם כן לא יהודים. אבל התחתנו לפני 60 שנה, ובעלי תמיד אמר לי, עשיתי ברית, עשיתי בר מצווה, אני רוצה שתקברי אותי כמו יהודי. אז קראנו לך שתטפל בכל העניינים של הגבורה. אז התחילה לשאול אותו איזה מוזיקה שמים בלוויה, אצל הגויים שם יש להם מוזיקה. טוב, בינתיים הוא אמר, אז איפה בעלך? אז הוא היה בחדר מאחורה, יש באמריקה דבר כזה שנקרא הום הוספיס. כאילו מכונת הנשמה כבר בבית, חבל שתתפוס מקום בבית רפואה. אז הוא נכנס לחדר מאחורה ורואה אותו בתוך המכונה, כאילו עם כיסוי כזה, הוא אומר, אני מסתכל על הפרצוף, אני רואה, זה יהודי. פתאום הוא ממש פרצוף, ועוד לעומת כל המשפחה, ממש ראו את ההבדל. טוב, אומר להם, איך קוראים לבעלך? אז היא אומרת לו, קוראים לו סם. אמר לה, אני צריך את השם העברי שלו. היא הולך לעשות איזה טקס, צריך את השם העברי. אז היא אומרת לו, אני לא יודע את השם העברי. סם. ואז אומר, סם, זה יכול להיות שימון, שמחה, שמה, יש הרבה שמות ששמואל. ואז אחת הבנות נזכרה שהייתה מישהי שבאה לבקר כל שנה וקרא לו אנקל שימון. לא, יופי, אז קוראים לו שימון. איך קוראים לאבא שלו? אז אמרת, גם הוא, אני לא יודע את השם היהודי. טוב, מה השם הלא יהודי? ג'וסף. אוקיי, אין בעיה, יוסף. הוא בא, מתקרב אליו, הוא ככה בקול גדול, הוא חזן, יש לו קול חזק. אמר לו, שימון בן יוסף, אנחנו הולכים עכשיו לעשות תפילה מיוחדת שכל יהודי עושה אותה פעמיים ביום, ונגיד את זה ביחד. ואז הוא ככה בקול גדול מתחיל בקול שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. איך שהוא גומר להגיד אחד, הוא פתאום עונה לו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כל המשפחה הייתה שם בהלם, אמרו, מה זה, דה רבי דיד המיריקל. הם לא האמינו, מה זה וודו, מה עשית פה, מה זה הדבר הזה. ואחרי יומיים הוא נפטר, הבן אדם הזה. אבל מה שאמר שהוא ראה 80 שנה בעולם חי, עשה ברית בר מצווה, חוץ מזה כלום. היה נשוי לגויה, גר עם גויים, ילדים גויים, כלום, שום זכר ליהדות. מול השמע ישראל הוא ענה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זאת אומרת, הנקודה הזאת, נשמה שנתת בי טהוראי, זה תמיד נשאר שם, וזה תמיד נשאר טהור. ולא משנה מה תעשה לזה, לא תוכל להרוס את זה. זה תמיד יישאר טהור. רק מה הבעיה? כמו שאמרנו, זה רדום, ואנחנו צריכים דרך לעורר את זה. אז בזמנים מיוחדים מגיע יום כיפור, פתאום כולם מתעוררים. כן? נזכרים, בית כנסת, צום, כל אחד עם העניינים שלו. מגיע זמן קשה, הרבה פעמים אומרים את זה דווקא בטיולים. בן אדם בחוץ לארץ, או לא יודע מה, תוקפים את היהודים, יש קצת אנטישמיות, פתאום כולם מתעוררים ככה, מספרים בדיחה, אבל זה לא בדיחה, זה דבר אמיתי שקרה. היה איזה קולג' שלא היה להם מניין כבר. אף אחד לא בא למניין, אז מה עשו חלק מהסטודנטים? עשו תרגיל, הלכו בלילה, עשו גרפיטי של צלבי קרס על הבית כנסת. יום אחרי היה להם 3 מניינים שם לכל תפילה. למה? ברגע שהיו נגד היהודים, אז פתאום כולם התעוררו, אז זה הזכרת לי שאני יהודי בדבר הזה. ומה שהתחלנו להגיד פעם שעברה, שהאתגר שלנו עכשיו בסדרה של השיעורים האלה, זה לגלות איך אני מעורר את הכוח הזה שנקרא מסירות נפש, את הכוח העצום הזה של הנשמה הטהורה, גם בחיי היומיום. זאת אומרת, בדרך כלל מתי זה מתעורר? כשבן אדם מרגיש שאין ברירה. אז אנחנו רוצים כביכול להוכיח פה מבחינה הגיונית, שהאין ברירה הזה, זה לא רק ביום כיפור, אלא זה גם ביום שני בשבוע, באמצע חודש סיוון. לא בחג ולא במשהו מיוחד. אז בשביל זה, נתחיל מהעניין של שמע ישראל שהזכרנו קודם. אנחנו רוצים להסביר מה המשמעות הפנימית של המילים האלה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז בואו נתחיל מהמקור הראשון. איפה זה כתוב פעם ראשונה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? יותר נכון, מאיפה זה מגיע? אז ודאי זה מגיע מהתורה, נכון, אבל מהתורה עצמה, מה היה הסיפור? מאיפה זה מגיע? כתוב שיעקב אבינו, שהשם שלו זה גם ישראל, הוא היה עם הבנים שלו במצרים, וכשהוא שוכב על המיטה שלו ככה ברגעים האחרונים, הוא קורא לכל הבנים שלו, והוא רוצה לוודא שהם, אמנם הם במצרים, ויש שם עבודת אלילים וכל מיני דברים, הוא רוצה לוודא שהם הולכים בדרך, שהם נשארים, מה שאברהם עשה בגילה, ויצחק ויעקב, את העניין של אחדות השם והשם אחד, ולעזוב את עבודת אלילים, הוא רוצה לראות שגם הבנים שלו בעניין, אז הם אומרים לו, שמע ישראל, זה השם שלו, תדע לך, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, בשבילנו מי האלוקים, מי הכוח, זה רק השם, וכמה כאלה יש? רק אחד. לא מאמינים בריבוי אלילים כמו העובדי אלילים במצרים, אנחנו מאמינים רק בשם אחד. אז זה הפירוש הפשוט של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו דיברנו בשיעורים הקודמים שתמיד בכל פסוק בתורה ובכל סיפור ובכל עניין, תמיד יש כמה רבדים, יש את ההתחלה, זה הפשט, טוב, מתחילים מהגוף, אחרי זה נכנסים לעומק, לנשמה. אז רוצים להבין מה הנשמה של הפסוק הזה, מה הפנימיות בפסוק הזה. אז בפנימיות שאומרים, השם אלוקינו, השם אחד, זה לא הכוונה שיש רק אלוקים אחד. זה בכלל לא צריך להסביר את זה. ברור שיש רק אלוקים אחד. אם, זאת אומרת, אם יש עולם, אז יש לו בורא, יש אלוקים. אם העולם הוא מוגבל, אז הבורא של העולם צריך להיות בלתי מוגבל. אם הוא בלתי מוגבל, יש רק אחד. אז זה בכלל לא צריך להסביר. זה פשוט, אפשר להבין את זה בקלות. החידוש בשמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה שהכל אחד. זאת אומרת, לא רק שאין עוד אלוקים חוץ ממנו, אין עוד מציאות חוץ ממנו. זה מה שאנחנו רוצים היום להסביר. כשאומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ואומרים שאין עוד מלבדו, ואין עוד, כן, שזה רק הוא, מה הכוונה? איך יכול להיות? מה זאת אומרת? אין שום דבר חוץ ממנו? מה, השולחן הזה זה גם הוא? מה איתי? מה איתכם? אם כולנו זה הוא, אז למה אני פה ואתם שם? צריך להיות הכל צריך להיות מחובר. מה הכוונה? השם אחד. מה הכוונה שאין עוד מציאות חוץ ממנו? מה הכוונה? אין עוד מלבדו. זה מה שאנחנו רוצים לנסות להתחיל להסביר היום. מתאים? כתוב על אחד הצדיקים שכשהוא היה ילד, הוא היה אוהב לגלף דברים עם העולר שלו. אז יום אחד ראה אותו אחד החסידים, והוא אמר לו, יש לי עולר חדש. אני אשאל אותך שאלה, אני אחוד לך חידה. אם תענה, תקבל את העולר מתנה. אז אמר לו, מה החידה? אז הוא אמר לו, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? תענה לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, ניתן לך את העולר. אז הוא אמר לו, אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא, אני אתן לך את העולר שלי. כן? הוא אמר לו, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הוא ענה לו, בוא תגיד לי איפה הוא לא נמצא. זאת אומרת, אנחנו רוצים להסביר מה הכוונה שהוא נמצא בכל מקום. אז כדי להסביר את זה, נלך בצורה מסודרת, וקודם כל נסביר על היחס בין העולם הנברא לבורא. מה הכוונה על היחס? אנחנו אומרים בתפילה כל בוקר, פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא לאחר שנברא העולם. והמשמעות של זה שלפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם, הוא נשאר בדיוק אותו דבר. איך יכול להיות שהוא נשאר אותו דבר? הרי אם נקביל את זה לבן אדם, בן אדם אחרי שהוא יוצר משהו, אז יש מה שהייתי לפני היצירה, ויש אחרי היצירה. זה כבר לא אותו דבר. עכשיו אני יותר מסופק, יותר עייף, יותר עם ביטחון, פחות... עברתי איזשהו שינוי, וגם הדבר עצמו השתנה. אני יודע מה, אם נגר, או אחד שעושה תכשיטים, לקח זהב מצורה אחת והפך לצורה אחרת. אז גם הדבר עצמו השתנה. לעומת זאת, על הקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים, אני הוויה לא שניתי, שלא נפעל בו שינוי. אתה הוא קודם ואתה הוא אחרי. איך יכול להיות שלא נפעל בו שינוי? איך יכול להיות שהוא בורא עולם כזה גדול, עם כל כך הרבה פריטים, 250 אלף סוגי עכבישים, ועוד מיליון סוגי ג'וקים, ותחשבו כמה גרגירי חול יש בעולם, וכמה אלים יש בעולם, אני יודע מה, או כמה מולקולות של אוויר, וכל זה רק בכדור הארץ שלנו. מה עם כל הכוכבים מסביבנו, וזה רק הגלקסיה שלנו, מה עם מיליוני גלקסיות שמסביב, כל כך הרבה דברים, אז מה, זה לא מזיז לו? הוא נשאר אותו דבר? אז הנקודה היא שכן. רק צריך להסביר איך זה הגיוני. מה יהיה הגיון מאחורי זה? זה יהיה קצת היום אתגר להבין את זה, כי זה עניינים מאוד רוחניים ומאוד מופשטים. את רצית להגיד משהו? מידות, נכון. זאת אומרת, אם אנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא תכונות מסוימות ומידות מסוימות, אז הוא אמור, יכול להיות שזה ישתנה. יותר מזה, כתוב שלפעמים הוא כועס, לפעמים הוא כבר לא כועס, זאת אומרת, כביכול שכן יש שינויים. נכון? אז צריך להסביר את זה לעומק. אז באמת בואי נתחיל עם דבר בסיסי. איך אנחנו תופסים את הקדוש ברוך הוא? האם אנחנו תופסים אותו בתור הדבר הכי גדול שיש, או בתור אינסוף? אני חושב שהרבה פעמים הטעות שאנחנו עושים, זה שאנחנו לא מבינים את המשמעות של אינסוף. אנחנו, כשאנחנו אומרים שהוא אינסופי והוא לא מוגבל, אנחנו לא באמת מתכוונים אינסוף, אנחנו מתכוונים שהוא הכי גדול שיש. מה ההבדל? מה הפירוש הכי גדול שיש? שאנחנו אומרים שתופסים אותו, סליחה, שאני אומר שתופסים אותו בתור הכי גדול שיש, אז הוא הרבה יותר גדול ממני, והרבה יותר גדול מכל כדור הארץ, והרבה יותר גדול מכל הגלקסיות, והרבה יותר גדול מכל דבר שאני מכיר, אבל הוא בכל זאת באותה סקאלה. זאת אומרת, אני בקצה הנמוך של הסקאלה, והוא בקצה הכי גבוה של הסקאלה, אבל סוף כל סוף, שנינו באותו סקאלה. וזו תפיסה לא נכונה. למה זו תפיסה לא נכונה? כי אם הוא היה באותה סקאלה כמוני, הוא לא יכול לברוא אותי. דבר שהוא מוגבל, כן? הוא כבר לא יכול לברוא. מי יכול לברוא? רק מי שהוא לא מוגבל, כן? עכשיו, נורא קשה לנו עם הביטוי הזה לא מוגבל ואין סוף, כי אין לנו כל כך איך לתפוס את זה. השכל שלנו לא כל כך יכול להכיל את המושג הזה, כי אין סוף זה לא משהו מאוד מאוד גדול שלא נגמר. אין סוף מהרגע הראשון זה כבר שונה לגמרי. זאת אומרת, אם אני אקח רכבת מאוד ארוכה, ואני אוסיף לה עוד קרון ועוד קרון ועוד קרון, אף פעם לא יהיה שם אין סוף קרונות. יש שם הרבה מאוד קרונות, אבל אף פעם זה לא יהיה אין סוף. אם יש קרון אחד, ואני יכול לספור אחד ועוד אחד, ואני יכול להוסיף לדעת תמיד שהוספתי עוד אחד, אז זה דבר שהוא מדיד. אין סוף אמיתי הוא אין סוף מהרגע הראשון. כבר ברגע הראשון, הדבר המוגבל לא תופס מקום אצל אין סוף. מה זאת אומרת? נסביר את זה בצורה מתמטית. אם ניקח מספר מאוד גדול, בוא ניקח דוגמה מוחשית. נגיד בן אדם אומרים לו, תשמע, הכנסנו לך לחשבון בנק מיליארד דולר. אתה עכשיו יש לך מיליארד דולר בבנק. עכשיו הוא אומר, וואו, כל כך הרבה כסף, בוא נבזבז קצת. הוא מתחיל להוציא, הוא עובר ברחוב, וכל פעם שהוא רואה איזה קפצן, הוא נותן לו דולר. תגידו, מה זה הדולר הזה לעומת המיליארד שיש לו בבנק? זה כלום. זה חסר משמעות. זה אפס בשבילו. אבל מצד שני, אם הוא ייתן לעוד קפצן, ועוד קפצן, ועוד קפצן, הוא נתן 100, נתן 1,000, נתן 100,000, זה כבר מתחיל להזיז. כן? ייתן מיליון, זה גם כן מתחיל להזיז. זאת אומרת, עצם זה שאחרי שהוא נתן דולר אחד, כבר אין לו מיליארד בבנק. כבר יש לו 999, כן? זה כבר פחות. לעומת זאת, אם היה לו אין סוף דולרים בבנק, אז אם הוא ייתן אחד, או מיליון, או מיליארד, או ביליארד, זה לא משנה, תמיד יישאר שם אין סוף. זאת אומרת, מה אני בא להגיד בפלפול המתמטי הזה? שמול מספר גדול, אז המספר הקטן באמת הוא לא שווה הרבה. אבל תוסיף עוד ועוד ועוד, בסוף זה יהיה שווה. זאת אומרת, יש ערך, יש קשר בין המספר הגדול למספר הקטן. המספר הגדול מורכב מהרבה מספרים קטנים. אבל אם מדברים על אינסוף, האינסוף לא מורכב מהרבה מספרים קטנים. הוא גם לא מורכב מהרבה מספרים גדולים. הוא אינסוף מהרגע הראשון. ולכן המספרים, גם הקטנים וגם הגדולים, לא תופסים אצלו מקום. זה לא משנה לו. כל הפלפול הזה, אני בא להגיד דבר כזה. אם אנחנו קולטים שהקדוש ברוך הוא אינסוף, והעולם שלנו הוא מוגבל, אז תשמעו טוב. בשבילו, מה יותר קשה לברוא? גרגיר חול או הר שלם? איך? אותו דבר. כי כלפי האינסוף, גרגיר חול והר שלם, שניהם גבול, שניהם כלום. ואם נלך יותר קיצוני, מה יותר קשה לו לברוא? גרגיר חול או את כל כדור הארץ? זה גם כן אותו דבר. ואם נלך עד הסוף, אז מה יותר קשה לו? גרגיר חול או 250 מיליון גלקסיות? אם הוא אינסוף, זה עדיין אותו דבר. אם הוא היה מאוד מאוד גדול, הכי גדול שיש, אז הייתי אומר, תשמע, אבל בכל זאת, 250 מיליון גלקסיות, זה לא הולך ברגל, כן? בכל זאת זה... אבל אם הוא אינסוף, אז גרגיר חול ב-250 מיליון גלקסיות, זה בדיוק אותו דבר בשבילו. ולכן, כמו שהוא לא צריך להתאמץ על גרגיר חול אחד, הוא גם לא צריך להתאמץ על כל הגלקסיות שהוא ברא. אז אם אלה אתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא לאחר שנברא העולם. הוא היה אינסוף לפני הבריאה, והוא נשאר אינסוף אחרי הבריאה. אם הוא היה גבול, לא משנה כמה גדול הוא היה, אבל בסופו של דבר הוא גבול, אז שהוא בורא את העולם, אז הוא עכשיו קצת פחות. כמו אצל בן אדם, עשיתי פעולה, עכשיו אני קצת פחות. אבל אם הוא אין סוף, וכך אנחנו תופסים אותו, אז לא משנה כמה הוא עברה, וכמה עולמות רוחניים, וכמה מלאכים, וכמה נשמות, וכמה גופים, וכמה אנשים, זה לא משנה, כיוון שהוא בלי גבול, ואנחנו גבול, אז הגבול, הכלל אומר שהגבול לא תופס מקום אצל הבלי גבול. ולכן זה לא מוריד ממנו, ולא מחסיר ממנו, וממילא כל ההסתכלות עכשיו היא שונה. אגב, יש לנו עוד רווח מההסתכלות הזאת, לא על זה רצינו להגיע, אבל נכניס גם את זה. הרבה אנשים, אם אני תופס את הקדוש ברוך הוא בתור המשהו הכי גדול שיש, אבל לא בתור אינסוף, אז יותר חשוב לו הגלקסיות מהגרגיר חול, נכון? אז גם הרבה פעמים חושבים שיותר חשוב לו הרוחניות מהגשמיות. אז הוא מחפש רק את הרוחניות שלך. עזוב את הגשמיות שלך. ככה אגב, זה היה ויכוח במשך שנים בין היהודים לנוצרים. שהנוצרים אמרו, הקדוש ברוך הוא כזה גדול, אתה חושב שמעניין אותו אם אתה בורר את האורז או לא בורר את האורז? אתה חושב שמעניין אותו אם אתה מניח תפילין או לא מניח תפילין? תהיה בן אדם טוב, תהיה עם הרבה אהבה, זה דבר רוחני. תהיה רוחני, זה מספיק לו הדבר הזה. מה תמיד ענינו להם? אתם חושבים שהרוחניות יותר מזיזה לו מהגשמיות? הוא כל כך נעלה שבשבילו רוחניות וגשמיות זה אותו דבר. אז כמו שהוא יכול להיות לו אכפת מהרוחניות שלך, יכול להיות לו גם אכפת מהגשמיות שלך. זה כתוב בתהילים שדוד המלך ככה מסכם את זה בפסוק אחד, שהגויים אמרו, רם על כל גויים, השם על השמיים כבודו, השם מעניין אותו רק השמיים, וחכמי ישראל ענו להם, לא, המשפילי בשמיים ובארץ, שהוא משפיל את עצמו לשמיים ולארץ באותה מידה. זה עניין אחד שהרווחנו מזה. עוד עניין, שהרבה פעמים אנשים מנסים לגלות לבד מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. צריך לדעת שלבד בן אדם לא יכול לגלות את זה. למה? עוד הפעם, אם הוא היה הכי גדול שיש, אז הייתי יוצא למסע רוחני, וצעד אחרי צעד הייתי מתקרב. אבל אם המסע הוא אינסופי, כי הוא אינסוף, אז אם התקדמתי צעד אחד, או מיליון צעדים, או מיליארד קילומטר, נשארתי באותו מרחק. עדיין לא הגעתי. לכן מה הדרך היחידה לדעת מה הוא רוצה ממני? מצידי זה לא יכול לבוא. זה רק אם הוא יגיד לי מה הוא רוצה ממני. רק אם זה יבוא ממנו, אז אני יכול לדעת מה הוא רוצה באמת. כן? זה לא דבר שיכול לבוא ממני. לכן אגב, היהדות מבוססת על מעמד הר סיני. בדיוק, היה שבוע שעבר. למה על מעמד הר סיני? כי זה הפעם היחידה בהיסטוריה, לא רק היהודית, בהיסטוריה העולמית, שהקדוש ברוך הוא התגלה מול עם שלם ואמר מה הוא רוצה. אין עוד דת שאפילו מנסה לטעון את זה. כולם טוענים שהיה להם איזה נביא, שהקדוש ברוך הוא התגלה רק אליו, והוא אמר להם מה הקדוש ברוך הוא אמר. טוב, אולי נכון, אולי לא נכון, אולי מפנטז, אני לא יודע, לא היינו שם. מעמד הר סיני זה הדבר היחידי שעם שלם ראה את הבורא, והבורא אמר לו מה הוא רוצה ממנו. לכן זה גם היסוד לכל הנבואה שיש בעם היהודי. דווקא כשזה התחיל מזה שהקדוש ברוך הוא התגלה מול כולם, ולא מסתפקים בנביא אחד שבא ואמר לנו שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. גם משה רבנו אגב, מאמינים בו בגלל אותו מעמד של הר סיני. אבל כל זה על הצד. מה שחשוב לנו להגיע מכל המסקנה הזאת של אינסוף וגבול, זה איך אנחנו מבינים את המושג הזה שהוא נמצא בכל מקום. אז קודם כל רצינו להסביר שהוא אינסופי ואנחנו מוגבלים. כן? זה היה השלב הראשון. השלב הבא זה להסביר שבמקום לקרוא לזה אינסוף וגבול, אני קורא לזה עין ויש. ובריאת העולם היא נעשית באופן של יש ויש. העולם זה יש שמגיע מהעין. כדי להסביר מה זה יש מעין, קודם נסביר מה זה יצירה רגילה בעולם הזה שהיא נקראת יש מיש. הסברנו את זה, הזכרנו קודם עם נגר. נגר לוקח עץ, שזה חומר, כבר קיים חומר, והוא פשוט משנה את הצורה של החומר מצורה של עץ לצורה של כיסא, צורה של שולחן, החומר נשאר אותו חומר. ברגע שהנגר גמר להכין את השולחן, השולחן צריך את הנגר? לא. השולחן כבר מסתדר לבד. השולחן גם מסתדר קודם. השולחן כבר היה קיים בעץ. פשוט קודם הוא היה בצורה אחת. הנגר פשוט גילה את הצורה של העץ, את הצורה של השולחן מתוך העץ. אותו דבר אחד שעושה תכשיטים מזהב. הזהב כבר קיים, הוא רק משנה את הצורה שלו לטבעת או להגיל או לשרשרת, למשהו אחר. אז זה נקרא יצירה יש מיש. במצב כזה, אחרי שיצרת, לא צריך אותך יותר. גם מי שיראה את היצירה, לא ידע בכלל מי יצר אותה. כן? כי היא כבר עומדת בפני עצמה, היא מסתדרת בלעדיך. לעומת זאת, יש את הבריאה שיש מאין. מה הכוונה יש מאין? זה יהיה החידוש הגדול. אם נצליח טיפה להבין את זה, זה יכול לשנות את כל ההסתכלות שלנו על החיים. גם כן, אני חושב טעות שהרבה אנשים עושים, שאיך מסתכלים על הקדוש ברוך הוא, אמרנו, גדול, 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 ואיך הוא ברא את העולם? הוא לקח את כל המולקולות שהסתובבו באוויר, או כל האטומים שהסתובבו באוויר, והוא סידר אותם ביחד, או שיש אומרים, הוא לא סידר אפילו, הוא קבע כמה חוקי טבע, חוק המשיכה, כמה חוקי כימיה, כמה חוקי ביולוגיה, ועכשיו הכל הסתדר מעצמו, עד שזה הגיע למצב שאנחנו יושבים פה עכשיו. ממילא, כיוון שלהסתדר מעצמו זה דבר שלוקח הרבה זמן, אז חייב לומר שהעולם נברא לפני כמה מיליונים או כמה מיליארדי שנים, וממילא גם המסקנה מזה שהקדוש ברוך הוא תכלס לא מתערב במה שקורה פה. העולם מסתדר גם בלעדיו. במילים גסות אני אגיד את זה, העולם היה קיים גם לפניו, והעולם גם יהיה קיים אחריו. הוא בסך הכל כמו אותו צורף, או כמו אותו נגר, שלקח מולקולות בצורה אחת, ושינה אותם לצורה אחרת. הוא ברא את העולם יש מיש. התפיסה הזאת, חייבים לומר שהיא שגויה מהיסוד. כי מה מפספסים כאן? בעצם מסתכלים שכאילו החומר הגשמי של העולם תמיד היה קיים. וזה דבר ראשון שצריך להבין שזה לא יכול להיות. למה? כי העולם שלנו, כמו שאמרנו קודם, הוא עולם מוגבל. דבר מוגבל תמיד התחיל מתישהו ונגמר מתישהו. גם בזמן וגם במקום. והראיה שאפילו המדענים אומרים שהעולם התחיל מתישהו. זאת אומרת, נו, אז מה היה לפני שהוא התחיל? טוב, אז בדרך כלל לא רוצים להסתבך עם השאלה הזאת. אתם מכירים את הסיפור על חכמי חלם, שפעם ראשונה שהגיעה רכבת לכפר שלהם, רכבת עם 20 קרונות, אז הם נדהמו. עד עכשיו הם ראו סוס שמושך עגלה. פתאום יש כאן עגלה שנוסעת בלי סוס, ולא רואים שום סוס שמושך אותה. טוב, ישר הם עשו מועצת חכמי חלם, נפגשו כולם, והחליטו דחוף לשלוח משלחת למוסקבה לגלות איפה מחביאים את הסוס שדוחף את העגלה הזאת. טוב, שלחו משלחת, הם היו שם כמה חודשים, הם חוזרים. נו, מה המסקנות שלכם? הם אמרו מאוד פשוט, אין פה סוס, אתם, איך אתם חיים? אתם חיים בעבר, אין פה סוס. פשוט מה שקורה, הקרון השני דוחף את הראשון, וכל השאר נמשכים אחרי השני. טוב, כולם נורא נהנו מהתשובה, הנה יש פתרון, אבל אחרי יום פתאום צצו שאלות. רגע, מי דוחף את הקרון השני? טוב, באמת שאלה חזקה, שלחו את המשלחת עוד פעם למוסקבה, הם עוד פעם חוזרים אחרי כמה חודשים, יש לנו תשובה, הקרון השלישי דוחף את השני, שדוחף את הראשון, וכל השאר נמשכים אחריהם. טוב, הפעם הם כבר לא חיכו יום, הם ישר אמרו, רגע, מי דוחף את השלישי? שלחו אותם עוד הפעם, הם חזרו, הוא הרביעי, דוחף את השלישי, דוחף את השני, דוחף את הראשון, וכל השאר אחריהם. 19 פעמים הם הלכו, וכל פעם הם חזרו על אותה תשובה. ה-19 דוחף את השמונה, אמרו להם, רגע, אבל מה עם הקרון ה-20? אז המשלחת ענתה להם, תראו, 19 פעמים כבר ענינו לכם. צריכים עוד פעם שנלך ונענה לכם. אל תהיו כאלה קטנוניים. תשאל את המדען, אז איך העולם נברא? אז המולקולות הסתדרו, ולפני זה האטומים, ולפני זה הפיצוץ, ולפני זה, תעזוב אותי מלפני זה, כן? בוא נדבר מה שאנחנו רואים. אוקיי, אין בעיה, נכון? באמת, המדע מתעסק עם מה שרואים. אנחנו רוצים לדבר על מה שמעבר. חייב לומר שאם העולם הוא מוגבל, אז כל תופעה מוגבלת, משהו קדם לה. חייב להיות משהו לפני, והמשהו הזה לא יכול להיות גם כן מוגבל, כי אם הוא גם כן מוגבל, אז גם יש משהו לפניו. זה חייב להיות הבלתי מוגבל. זה העין, זה העין סוף. לכן אגב, אין משהו לפניו. הרבה אנשים שואלים, אתה אומר שאם יש עולם, חייב להיות בורא שברא אותו. נכון? אז מי ברא את הבורא? אז אם יש עולם, אם העולם מחייב בורא, אז תגיד שגם הבורא מחייב שמישהו יברא אותו. לא, זה לא מה שאמרנו. העולם הוא מוגבל. אז אם הוא מוגבל, הוא התחיל מתישהו. אז זה היה משהו לפניו. אבל הבורא הוא לא מוגבל. אז אם הוא לא מוגבל, אז אין שום דבר לפניו. הוא תמיד היה. לנו קצת קשה להבין את זה, כי אנחנו חיים בתוך עולם שיש בו זמן. הכל מוגדר בזמן ובמקום. ואם רק ננסה להתעלות מעל הזמן והמקום, אנחנו מאבדים את עצמנו. אנחנו תמיד קשורים לזמן ומקום. אנחנו רוצים להגיד שבעולמות הרוחניים, כל שכן אצל הבורא, זה למעלה מזמן ולמעלה ממקום. זה קצת קשה להבין בשלבים הראשונים, לאט לאט נתקדם עם זה. אגב, זה השורש של השם, י' כו' שם הוויה, היה, הווה ויהיה כאחד. זאת אומרת שאצלו עבר, הווה, עתיד זה אותו דבר. כמו שאת יודעת מה היה אתמול, הוא יודע מה יהיה מחר. זה הוא למעלה מזמן, למעלה מזמן ולמעלה ממקום. אז נחזור רק לעניין שלנו, שצריך לומר שהוא אין סוף, אנחנו מוגבלים, וצריך לומר שהבריאה היא באופן של יש מאין. כיוון שהיא באופן של יש מאין, אז לא צריך שזה ייקח אלפי שנים, כי באותו אופן שהוא יכל לברוא ברגע אחד את כל המולקולות, הוא יכול ברגע אחד לברוא את כל העולם, את כל היקום, ובאמת זה מה שקורה. הוא בורא ברגע זה את כל העולם מחדש. כי כל העולם הוא בבחינת, עוד הפעם, יש מאין. ניתן לזה רגע עוד כמה דוגמאות שנוכל להבין את זה טוב יותר. אמרנו, יש מיש, שנגר לוקח עץ והופך אותו לשולחן, כבר לא צריך את הנגר עוד פעם. נכון? כי החומר כבר היה קיים, ורק החומר השתנתה הצורה. פה אנחנו רוצים לומר שלפני בריאת העולם לא היה חומר. הוא לא התחיל עם חומר התחלתי. לא היה אוויר, לא היה מציאות, לא היה כלום. עוד פעם, קשה, גם כלום זה מציאות. אין לנו כל כך מילים להגדיר את זה. אבל חייב לומר שלא היה שום דבר. והוא התחיל מכלום, מאין הוא ברא את היש. ולכן היש הזה, עד כמה שהוא נראה לנו ממשי, ועד כמה שהוא נראה לנו אמיתי, זה שהוא כרגע עומד פה, זה בגלל שכרגע הקדוש ברוך הוא בורא אותו מחדש. ואם הוא יפסיק לברוא אותו מחדש, אז לא שכל העולם ייפול, כל העולם ייעלם. אתן לכם דוגמה, זה כמו מנורה חשמלית. אנחנו מדליקים את הסוויץ', אז איך זה עובד? החשמל עובר למנורה פעם אחת וזהו, עכשיו יש שם מנורה ויש שם חשמל והדלוקה. כל רגע החשמל הולך וחוזר. אם אני אכבה את המנורה, החשמל מפסיק ללכת, היא כבר לא תדלק יותר. אז פה זה לא רק שהעולם לא ידלק, לא יהיה כלום יותר. אומרים שפעם ישבו כמה חסידים ביחד, כמה יהודים, ודיברו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להרוס את העולם, מה הוא יעשה? אחד אמר מבול, אחד אמר ישרוף אותו, רעידת אדמה, צונמי, שום דבר, פשוט יפסיק לברוא אותו. זה שהעולם קיים, זה בגלל שברגע זה הוא בורא אותו. ניתן עוד משל, שהוא קצת עמוק, נראה אם נצליח להתגבר עליו. זה משל שמופיע במאמרי חסידות מאוד מאוד עמוקים. קחו דוגמה מאבן. אם אני לוקח אבן, ואני זורק אותה באוויר. האבן מצד הטבע שלה, מצד הטבע של העולם, הכובד שלה, המשיכה, הטבע שלה זה להישאר על הקרקע. עכשיו שזרקתי אותה לאוויר, כל רגע שהיא עפה למעלה, קורה כאן משהו שהוא נגד הטבע שלה. נכון? מה יקרה ברגע שיגמר הכוח שהכנסתי בה על ידי הזריקה? היא תרד חזרה למטה. זאת אומרת, שאתה מנסה לפעול על האבן משהו נגד הטבע שלה, ברגע שתפסיק להשקיע בזה כוח, מה יקרה? היא תחזור לטבע שלה. אותו דבר ראינו דוגמה ביציאת מצרים, שעם ישראל עובר בים סוף, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד את הים, אז כתוב שכל הלילה נשבה רוח, בשביל כל הזמן להחזיק את המים למעלה. למה? כי הטבע של המים זה לרדת, ואם לא יהיה כל הזמן רוח שתחזיק אותם, אז המים פשוט ייפלו למטה. אותו דבר אנחנו רוצים להגיד על העולם. הטבע של היש זה לחזור להיות עין. וכל רגע שהקדוש ברוך הוא לא יפמפם אותו מחדש ולא יברא מחדש את העין ליש, אז באותו רגע שהוא יפסיק עם זה, כל העולם יחזור להיות עין ואפס כשהיה, כבתחילה, מקודם שנברא. הוא יחזור להיות מה שהוא היה לפני שהעולם נברא. וכיוון שזה היחס בין הקדוש ברוך הוא לעולם, אז העולם לא תופס אצלו מקום. עכשיו, אני רוצה לתת עוד משל לפני שנגיע לנקודה הסופית. קחו למשל דוגמה מהאינטרנט. היום מהטכנולוגיה אפשר לקחת הרבה דוגמאות להבין את הקדוש ברוך הוא טוב יותר. אולי זה הסיבה, אחת הסיבות לכל הטכנולוגיה היום. שנוכל להבין את הקדוש ברוך הוא טוב יותר. אומרים למשל כתוב בפרקי אבות, דע מה למעלה ממך, עין שומעת, אוזן רואה, כל מעשיך בספר נכתבים. פעם אמרו, מה זאת אומרת, עין שומעת, אוזן רואה, כאילו, סליחה, עין רואה, אוזן שומעת, זה נראה לא הגיוני כזה. היום יש לך לוויין על כל מטר בארץ, עין רואה, בכל מקום רואים אותך. כל מעשיך בספר נכתבים, כל דבר שאתה עושה באינטרנט, גוגל רושמים אותך, הם יודעים מה אתה עושה, הם יודעים מי אתה, יודעים איפה אתה גר, יודעים מה אתה אוהב לעשות, הם יודעים איזה מחלות, הכל הם יודעים עליך, כן? כל מעשיך בספר נכתבים. אבל ניתן דוגמה אחרת מהטכנולוגיה, גם מהאינטרנט. יש תמונה, תיכנסו לאתר, תיכנסו לפייסבוק. יש תמונה בפייסבוק. באמת יש שם תמונה? זה לא אמיתי, אין שם באמת תמונה. זה רק על המסך שלך, אתה יכול למשש את התמונה הזאת, אתה לא יכול למשש אותה. אם תחבא את המחשב, תמונה נעלמת. יותר מזה, גם כשהוא דלוק, ואתה רואה את התמונה, זה לא באמת תמונה. תלחץ על המקש הימני בעכבר, ותעבור, כתוב צפה בדף מקור. תראה את הדף המקורי, ותראה שהתמונה הזאת זה בכלל הכל אותיות ומספרים, שרק לך זה נראה כמו תמונה. אבל באמת זה קודים. אבל הקודים מסודרים בצורה כזאת שיוצרים אצלך אשליה שיש שם תמונה אמיתית. אותו דבר אנחנו רוצים להגיד אצל הקדוש ברוך הוא. ואצלנו בעולם, מה שאתה רואה מול העיניים זה כמו התמונה בפייסבוק. זה רק האשליה שנוצרת מהקודים. כשבפייסבוק הקודים זה XYZ ו-012, בעולם זה אותיות, זה א' ב', זה אותיות הקודש. זה אותיות שאיתם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. וכשאנחנו חיים את החיצוניות, רואים כל הזמן את מה שמבחוץ. אבל מה נמצא מבפנים? זה אותה אנרגיה אלוקית שאיתה הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. עכשיו, יכול להיות תמונה אחת בפייסבוק שאין מאחורי הקודים? ברור שלא. אם אין קודים, אין תמונה. כן? אותו דבר בעולם. יכול להיות פינה אחת בעולם שאין מאחורי האנרגיה האלוקית שבורית אותה? ברור שלא, כי מה שבורא זה האנרגיה. כמו שהאבן, אם לא יהיה באנרגיה, היא תפסיק לעוף ותרד למטה, אם יהיה פינה אחת בעולם, שברגע זה הקדוש ברוך הוא יחליט להפסיק לברוא אותה, אז אותה פינה פשוט תימחק ותיעלם, ולא תהיה קיימת יותר. ממילא לפי זה אפשר להבין, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא נמצא, בכל מקום. זאת אומרת שאומנם מול העיניים שלי אני רואה דברים נפרדים, הכוס הזאת נפרדת מהשולחן, ואנחנו כל אחד נפרד מהשני, ויש הרבה חלקיקים באוויר, והרבה מולקולות, והרבה פרטים, אבל מה עומד מאחורי כל הפרטים האלה? מאחורי כולם בשווה, זה נמצא שם, האנרגיה האלוקית. והאנרגיה האלוקית בשורש שלה, היא כולה אחד. אז עם אלה, גם בעולם הזה, הכל אחד. אלא מה, שזה בפנימיות, ואנחנו, הבעיה שלנו פשוט, שאנחנו חווים רק את החיצוניות. ולכן לנו זה נראה נפרד, אבל בפנימיות זה דבר אחד. ניתן לזה עוד משל אחד ככה כדי להבין את זה. אותה אנרגיה אלוקית, אנחנו קוראים לדיבור, דבר השם. ככה, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אז מתואר בספר בראשית, מעשה הבריאה, כתוב, ויומר אלוקים ויהי אור. הוא אמר ויהי, כן? הוא ציווה ויעמוד. הכל בדיבור האלוקי. למה דווקא דיבור? קודם ציין שמייחסים לו מידות לקדוש ברוך הוא. מייחסים לו גם דיבור. לפעמים גם מייחסים לו איברים. יד השם יקטע באויב, אני יודע מה. זה הכל משלים שאנחנו נוכל להבין. כלפיו זה לא שייך בשום צורה. אין לו לא יד ולא עין. גם לא מידות. זה הכל משלים בשבילנו לסבר את האוזן, שאנחנו נוכל להבין טוב יותר. אבל בקדוש ברוך הוא עצמו, בוודאי שזה לא שייך. אותו דבר דיבור, הוא לא מדבר. כשאומרים דבר השם, רוצים למצוא בשבילנו איזשהו משל שנוכל להתחבר אליו, שיתאר איך העולם נברא. אז אומרים לנו, זה כמו דיבור. למה כמו דיבור? אז ציינו קודם את העניין של האותיות. כמו שכשאתה מדבר, אז יוצאים לך אותיות מהפה, כך הקדוש ברוך הוא, האותיות זה האנרגיה שאיתה הוא בורא את העולם. אבל ניתן עכשיו עוד שני דברים שמרוויחים מהמשל של דיבור. דבר אחד, זה עוזר לנו להבין את העניין של גבול מול בלי גבול. אתן לכם דוגמה. כמה דיבורים, כמה מילים בן אדם מסוגל לדבר בתקופת חיים? בלי סוף. זאת אומרת, מצד הגוף אולי הוא יתעייף מתישהו. מצד כוח הדיבור, הוא יכול תמיד להמשיך לדבר. עכשיו, אם נשווה את הדיבור לעומת המחשבה, אז המחשבה זה הרבה יותר. הדיבור הוא כביכול בטל למחשבה, כן? מה זה הדיבור לעומת המחשבה? בדקה מחשבה יש לי מזה חצי שעה דיבורים. אם נלך עמוק יותר ונשווה כמה אני יכול לדבר, לא לעומת כוח הדיבור ולא לעומת כוח המחשבה, לעומת עצם הנשמה. בנשמה עצמה אין שום הגבלה, מצד הנשמה זה יכול להיות בלי סוף. אז הנה, דיבור כבר מראה לנו שזה שהעולם נברא בדיבור, אז העולם הוא מוגבל, לעומת הקדוש ברוך הוא אין סוף. אבל דבר נוסף שלומדים מדיבור, שבן אדם מדבר, נגיד שבן אדם מכין הרצאה, אז בהרצאה הוא משתמש בהרבה מילים, והמילים בנויות מאותיות ועברות, ואף על פי שלכאורה מה הקשר בין מילה אחת למילה שנייה, אם נפרק את זה, ניקח את כל המילים שבן אדם אמר בהרצאה, ונשים אותם ביחד בלי רווחים, בלי פסיקים. זה היה נראה לנו הכל שאין קשר בין אות לאות, אין קשר בין, כי לא נזהה את המילים בכלל. אז נראה שאין קשר בין אות אחת לאות אחרת. אבל כיוון שאותו בנה מכין את ההרצאה, אז בוודאי חייב לומר שכל אחת מהאותיות היא מסודרת בדיוק במקום שלה, וכל אחת קשורה לרעיון המקורי שהוא רצה לומר, וכולם ביחד יוצרות איזושהי הרמוניה, וכולם בעצם מאוחדות, כי כולם מגיעות מאותו מקום. אז אותו דבר שאומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, רוצים להגיד שהעולם הזה, אף על פי שנראה לך שאין קשר בין אירוע אחד לאירוע אחר, ונראה לך שאין קשר בין מציאות אחת, בין בן אדם אחד לבן אדם אחר, תדע שזה הכל חלק מאותה הרצאה של אותו מרצה, והכל בעצם קשור ביחד, והכל בעצם בהרמוניה אפילו מושלמת. רק עוד הפעם, בגלל שאנחנו חווים רק את הצד החיצוני, אז העניין הזה נעלם מאיתנו. טוב, אני חושב זה בעצם מה שרצינו להעביר היום. זה הנקודה העיקרית. שהעולם נברא בדיבור, שהעולם הוא יש לעומת הקדוש ברוך הוא שהוא עין, וכיוון שזה לא יש מיש, זה יש מעין, הבריאה חייבת להיות בכל רגע ממש, ואם הבריאה בכל רגע ממש, וזה המציאות האמיתית של העולם, אז חייב לומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כל הזמן. אנחנו נראה, המטרה שלנו עכשיו זה כדי להגיע בסופו של דבר להבנה, למה אין לנו ברירה, מה שדיברנו בהתחלה, בכל רגע ורגע, ולא רק במצבי חירום, אבל כבר אפשר להרוויח מזה, מה שנלמד בפרקים מאוחרים יותר על הנושא של השמחה ועל הנושא של הכל לטובה. ונושא שאין רע יורד מלמעלה, זה יהיה בסיס גם להמשך להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום והוא בורא את העולם כל רגע מחדש. ממילא כל מה שקורה פה זה בדיוק כמו שהוא רוצה שיקרה. הוא בקונטרול, הוא בשליטה, אין דבר שנעלם ממנו.